בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ו שבספר שמות, והגענו לפסוק ו' ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, 10 אמות אורך הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד. זאת אומרת שצריך שהמשכן יעמוד, ואז יש לו עצי שיטים עומדים. מה פירוש הדבר שהם עומדים? הרי ברור שהם עומדים. אלא הכוונה שהניסור של הקרשים צריך להיות לפי צורת הגדילה של עץ השיטה. כלומר, ממטה למעלה, ולא להפוך את הסדר. למה זה כזה חשוב? זה בעצם אומר שהמשכן הוא המשך של היער. היער זה מקום שבו יש עצים שגדלים, אז זה מועבר אחר כך בצורה של משכן, בצורה סימבולית יותר, אבל עדיין משהו מהסדר הטבעי צריך להישאר שם, הרי היער הוא הבית הטבעי של האדם הפרימיטיבי. ואחר כך זה הולך ומתעלה לכיוון האדם התרבותי, אבל עדיין נשמר משהו מן הטבע הראשוני. והאורך של הקרש הוא 10 אמות. אומרים חז"ל, למה צריך 10 אמות? זה גבוה, זה 4.80 מטר. אלא זה היה הגובה של משה. משה היה גבוה 10 אמות, וכדי להיכנס למשכן צריך שהוא לא יצטרך להתכופף, אז המשכן היה גבוה 10 אמות. נשאלת השאלה, האם הקהל הקדוש מאמין לזה? כן, התשובה היא שבוודאי צריך להאמין לזה, לא בפועל. אומר המהר"ל מפראג, כשאומרים שיעורים כאלה, אין הכוונה שזה היה השיעור במציאות, אלא שזה השיעור הראוי. משה מצד מעלתו ראוי לגובה 10 אמות. אבל כמה היה בפועל? הוא היה כמה שאפשר, כי יש עיכוב מצד הטבע. אז בעצם יוצא שמשה היה גבוה 10 אמות מצד מהותו, אבל לא היה גבוה 10 אמות מצד חומרו. כן? וכך גם מסביר המהר"ל לגבי כל מיני דברים שנאמרו על רבקה שהייתה בת 3, ועוד אמירות כאלה שלכאורה הן תמוהות ביותר, או למשל מספר החיילים שבאו עם סנחריב. לפי החשבון של הגמרא מדובר על 2.6 מיליארד חיילים. זה דבר שלא עולה על הדעת. אלא, אומר המהר"ל, הכוונה שזה המספר הראוי לצבאו של סנחריב, מצד מה שהוא מייצג, מצד עוצמתו. במציאות, בפועל, זה היה פחות. הרבה פחות. אז גם פה, משה הוא בגובה 10 אמות. אז להבין מה זה אומר, שמשה הוא בגובה 10 אמות. המספר 10 מציין עולם מושלם. זה תמיד, ב10 מאמרות נברא העולם, 10 דורות מאדם ועד נוער, וכל מספר, בכל מקום שמצאנו מספר 10, הכוונה לעולם מושלם. אז מובן מאליו, שאם המשכן הוא המקום המושלם, אז הוא מכניס אל קרבו את האדם המושלם, כל זה צריך להיות באורך של 10 אמות, אורך הקרש, זה ברור. כן. ואמה וחצי האמה, זאת אומרת, הביטוי, איפה מצאנו מידות לא שלמות, מצאנו את זה במיוחד, ראינו לגבי ארון הברית, שאמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו, ה-200 וחצי אורכו, תמיד המספר חצי, שבא להראות על צורך בהשתלמות. כן, הצורך של, כלומר, לא מספיק שהעולם ישלם, הוא גם צריך להיות עולם משתלם. אז בין צד גובהו, אז הוא יהיה במידות שלמות, מצד שלמותו של עולם. מצד רוחבו, הוא צריך להיות עם מידה שיש בה מחצית, כדי להורות על ההשתלמות. שני מושגים של תורת השלמות בתורתו של הרב קוק. עכשיו, מה האובי של הקרש? זה מעניין. התורה לא אמרה. מה האובי של הקרש? האם זה היה, אז רש"י מביא בשם ברייתא דמלאכת המשכן, שהעובי של הקרש היה אמה. כן? אבל אז זה יוצא משהו שבערך כל קרש, מה? כן, טון וחצי. טון וחצי לכל קרש, וכל הקרשים האלה צריכים להחזיק בתוך שתי עגלות, שיש להם ארבע גלגלים שנמשכים על ידי ארבע פרות, ארבע פרים. זה לא מחזיק מעמד, אלא אם כן נאמר שזה היה נס. כן? לכן מבחינת המציאות, אז הרבה יותר מסתבר מה שאומר רבנו אברהם מבן עזרא, שלא נאמר האובי של הקרש, בגלל שהאובי הוא כל אובי שהוא. כן, כלשהו, דיקט אפילו. אז כנראה לא ממש דיקט, כי צריך להחזיק מעמד, להחזיק את היריעות. אבל ברור שזה לא היה אמה. אלא מה? אז למה הברייתא דמלאכת המשכן אומרת שזה היה אמה? שוב, יש לנו אותו עיקרון. לפי מה שראוי. יש המשכן הראוי ויש המשכן במציאות. הראוי זה אובי אמה. במציאות, הרבה פחות.
אפשר להגיד שזה בעצם אמה, אבל חלול.
אמה חלולה. אפשר גם את זה לומר, אבל זה כבר לא קרש. איפה? זה קרש חלול. כן? אפשר להגיד דברים כאלה. אפשר גם להגיד את זה על האדנים. הרי לגבי האדנים, אם אתה לוקח כיכר לעדן, אז כיכר לעדן זה בערך 3 ליטרים של כסף. ואם אתה הולך לפי מידות האדנים, כפי שרשי כותב, יוצא שהמשקל הסגולי של הכסף של המשכן היה קטן פי 18 מהכסף שאנחנו מכירים. אלא אם כן תגיד שגם האדנים היו חלולים והיו ממלאים אותם בחול, בכל פעם, כן? כן, קנה אותם בזול, הם היו מלאות בחול. אז היה צריך כל פעם לנקות אותם, אבל זה אפשרי. כן, אבל יותר פשוט לומר מצד הפשט, כן, שהדברים היו הרבה יותר קטנים, זאת אומרת, האובי היה כלשהו, ולכן הוא לא צוין בתורה. בכלל יש... כשיש מחלוקת במציאות, למשל, על צורת הקרשים, יש גם מחלוקת, הרי דת, יש מחלוקת רבי יהודה ונחמיה, ורבי נחמיה, האם הקרשים היו שני קווים מקבילים, או שהיה, הם שהיו שפיציים כאלה, שמלמטה רחב ובגובה צר, והרב יצחק הוטנר, בספר פחד יצחק, אומר, שכל המחלוקות האלה, הם, מלכתחילה נעשו, כלומר, הכתוב בנוי באופן כזה שתיווצר המחלוקת. למרות שבמציאות היה רק אחת מהאפשרויות, אתה לא יכול להגיד שהיו שני הדברים ביחד. אבל הכתוב רצה שגם הדעה השנייה יהיה למקום, גם אם היא לא הייתה במציאות. ולכן הדברים נכתבו באופן שתיווצר המחלוקת. כלומר, מחלוקת חכמים זה לא מחלוקת בין אחד שיודע לבין אחד שלא יודע, אלא זה כל אחד ש... כל אחד משני הצדדים רגיש לממד מסוים שהכתוב רוצה שיופיע במציאות. איפה היינו? ועשית, כן, עשר, שתי ידות לקרש האחד, משולבות, אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. אז למה שתי הידות? זה אנחנו נראה בהמשך שזה בשביל האדנים. ועשית את הקרשים למשכן, 20 קרש לפת נגמבת אמנה, ו-40 אדני חסף תעשה תחת 20 הקרש. שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. כלומר, המשכן צריך להחזיק על גבי קרקע, לפעמים זה קרקע חולי, לפעמים זה קרקע מדברי יבש, בכל מקרה צריך משהו חזק. לכן האדנים הם עשויים מכסף, והם האפשרות של החזקת המעמד. עכשיו, אדנים הם לא סתם אדנים, אדנים הם עשויים מכסף, כסף מציין בכל מקום, המתכת כסף מציינת את הכיסופים. כלומר, מה שלמטה שואף למעלה, יש לו, הוא כוסף כלפי מעלה, ומקבל את האדנות, כן? שם אדנות ואדנים, עניין אחד הם, ואז יוצא שיש כמין יחס בין הקרש לבין העדן, כיחס זכר אל נקבה, שמציין את היות המשכן מקום הזיווג העליון. ולצלע המשכן השני תליפת צפון, 20 קרש ו-40 אדניהם כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד, ולירקתי המשכן ימה תעשה 6 קרשים, ושני קרשים תעשה למקוצאות המשכן בירכתיים. שני הקרשים שבירכתיים הם אלה שיצרו את כל הבעיות שגרמו לומר שהקרשים היו ברוחב טפח, כדי שזה יתאים למידות, אבל אפשר להסתדר גם בלי זה. ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות, יהיו, והיו שמונה קרשים ואדניהם כסף, 16 אדנים, שני אדנים תחת הקש האחד, ושני אדנים,